שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-14 של פודקאסט זמנים. אני אלה איילון, ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים, אסף מועד. הפרק הוקלט באולפני הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה.
שלום אלה, בפרק הזה ערכנו את פרופסור רענן ריין. פרופסור ריין הוא סגן נשיא אוניברסיטת תל אביב, ומופקד הקתדרה ללימודים איבריים ולטינו-אמריקנים על שם אליה סורסקי באוניברסיטה. שוחחנו עמו על מאמרו מגיליון 137 של זמנים, שכותרתו היא ברצלונה 1936, האולימפיאדה העממית שלא הייתה.
כדי להבין את הקשרה הפוליטי של האולימפיאדה העממית שלא הייתה, פתחנו את השיחה באקלים החברתי והפוליטי בספרד, בצרפת ובשאר אירופה בשנות ה-30 של המאה ה-20. משם עברנו לדבר על חשיבותו של הספורט העממי בתנועות השמאל בעולם בשנים אלה.
פרופסור ריין הסביר לנו שספורט עממי הוא ספורט שמטרתו בריאות ופיתוח הגוף, ולא בהכרח הישגים, רשומים ושיאים. כלומר, באולימפיאדות המוכרות, וביניהן אולימפיאדת ברלין 1936, העיקר הוא התחרות וההישגים. ולעומת זאת, באירוע ספורט עממי, כפי שהייתה אמורה להיות האולימפיאדה העממית של ברצלונה 1936, העיקר הוא הייצוג, ההשתתפות, הקבוצתיות והבריאות.
כלומר, האולימפיאדה העממית בברצלונה הייתה אמורה להיות חלופה ספורטיבית ופוליטית לאולימפיאדת ברלין. כאן למדנו שהוועד האולימפי הארץ ישראלי, שנוהל על ידי אנשי מכבי, ויתר על ההשתתפות באולימפיאדת ברלין. בשלב זה סיפר לנו פרופסור ריין מה עשו חברי משלחת הפועל שנתקעו בדרך לאולימפיאדה העממית, ועל ספורטאים ארץ ישראלים קומוניסטים שהצטרפו ללחימה. במבט רחב יותר דיברנו על איך כותבים את ההיסטוריה של האולימפיאדה העממית, כלומר היסטוריה של אירוע שלא התרחש מעולם.
האזנה נעימה. פרופסור רענן ריין, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
שלום וברכה ותודה שהזמנתם אותי.
נתחיל בשאלה ככה כדי לתת איזשהו רקע למאזינים שלנו. אנחנו מדברים על האולימפיאדה העממית שהייתה אמורה להתקיים ביולי 1936 בספרד. אולי תוכל לספר לנו בעצם מה האקלים הפוליטי, מה הרקע הפוליטי של שנות ה-30 בספרד, וגם מה שהוביל להחלטה לקיים בכלל אולימפיאדה כזו.
אני חושב שבמידה מסוימת ספרד של אמצע שנות ה-30 היא סוג של קפסולה שמרכזת בתוכה הרבה מאוד מן התהליכים הרחבים יותר שמתרחשים באירופה בתקופה הזו. המתח שהולך וגואה בין מחנות פוליטיים שונים, הכיתוב החברתי והפוליטי, הניסיון להגיב באופן כזה או אחר על הפשיזם שמתחזק, יש לנו משטר פשיסטי באיטליה מאז שנות ה-20, יש לנו את המשטר הנאצי בגרמניה מאז 1933, והנה בספרד בפברואר 1936 עולה לשלטון ממשלה של חזית עממית, כלומר הניסיון ראשון לרכז מפלגות של שמאל ומרכז כאחד, כדי לענות על האתגר של הפשיזם, של הנאציזם, ושלושה חודשים לאחר מכן בפריז עולה ממשלה נוספת של חזית עממית בראשותו של לאון בלום. ושתי המדינות השכנות האלה מייצגות איזשהו ניסיון משמעותי ראשון בנאמר מערב אירופה, אני מניח לרגע בצד את ברית המועצות והמדינות הלוויין שלה, ניסיון להציע אלטרנטיבה למה שמתרחש באיטליה, בגרמניה, באוסטריה, בפולין, ובין השאר לעשות שימוש בספורט כדי להגיב על האתגר הזה, שהרי באוגוסט 1936 הייתה אמורה להתחיל, ואכן התחילה, האולימפיאדה שהמשטר הנציונל הסוציאליסטי השתמש בה כמעין חלון ראווה לתפיסות, ערכים, מושגים, שהוא ניסה לקדם בתוך גרמניה ומחוץ לה.
באקלים הפוליטי הזה, איך מגיבה ספרד או ממשלה ספרדית לאולימפיאדה בברלין שאמורה להתרחש ב-1936?
אז כמו בכל עניין, אפשר לראות כיצד שיקולים פוליטיים מקומיים ומדיניות בינלאומית או תגובה לאירועים בזירה הבינלאומית איכשהו נשזרים זה בזה. ספרד עצמה עוברת תהפוכות פוליטיות בתוך פרק זמן קצר מאוד. למעשה רק באפריל 1931 ספרד עוברת ממשטר מלוכני למשטר רפובליקני, וגם בחיי הקצרים של הרפובליקה הזו אנחנו רואים שלוש ממשלות שונות עם גוונים פוליטיים אידיאולוגיים שונים. השלישית במספר היא זו שעולה לשלטון בפברואר 1936 בעקבות בחירות, והיא כאמור אותו ניסיון לייצר עמדה רחבה יותר כנגד הלאומנות הקיצונית והפשיזם, הן בתוך ספרד והן מחוץ אליה, משום שברור לממשלה של מדריד שיכולת השרידות שלה תלויה לא רק במה שמתרחש בספרד פנימה ובהתנגדות של כוחות פוליטיים חברתיים שונים בתוך ספרד, אלא גם במה שקורה בסביבה הגיאוגרפית הסמוכה, מה שקורה בצרפת, מה שקורה באיטליה ומה שקורה בגרמניה. והניסיון לעשות שימוש בטורניר בינלאומי כדי לגייס תמיכה והאהדה, כדי שישמש כבמה להציג עמדות פוליטיות, לא התחיל עם ספרד 1936, וכמובן לא הסתיים עם ספרד 1936. אם אפשר אני רק אומר, אנחנו מקיימים את השיחה הזו סמוך לסיום טורניר בינלאומי חשוב, משחקי גביע העולם בכדורגל, שרוסיה של פוטין קיימה, ושגם במקרה הזה נשזרו אינטרסים פוליטיים ולאומיים לתוך אירוע בינלאומי שמשך תשומת לב רבה מאוד.
זה בעצם שנה 36, זה גם לאחר המונדיאל ב-34 שאיטליה ניצלה לקידום האינטרסים הפוליטיים שלה, ואת האירוח של האולימפיאדה ב-36 גרמניה קיבלה למעשה בתחילת שנות ה-30, לפני שהיה ידוע שהמשטר הנאצי הולך לעלות ובטח כל ההשלכות שלו. הדיון לקראת האולימפיאדה ב-36 שגרם להחלטה על קיומה של אולימפיאדה העממית, אז הרצון לתת תשובת נגד לאולימפיאדה בגרמניה בשנת 36 הגיע גם מתוך איזושהי תפיסה ספורטיבית מסוימת של ספורט בורגני.
כן, נכון מאוד. ההחלטה לקיים את המשחקים האולימפיים בברלין באוגוסט 36 התקבלה על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי ב-1931, באפריל 1931. זה אמור היה להיות פיצוי מסוים לגרמניה על כך שהאולימפיאדה שאמורה הייתה להתרחש שם ב-1916 לא התקיימה בסופו של דבר בגלל מלחמת העולם הראשונה. ולמעשה שתי ערים התחרו בישיבה של אפריל 31 על אירוח המשחקים של 36, ברלין וברצלונה, שהיו לה שאיפות משלה לקיים משחקים אולימפיים שם. וגרמניה שזוכה בסופו של דבר בהצבעה וברוב גדול מאוד, היא עדיין גרמניה של ויימר. הנאצים עדיין לא עלו לשלטון, אבל כבר מן הרגע הראשון לאחר עלייתם לשלטון, הנציונל סוציאליסטים הגרמנים מבינים שנקראתה בפניהם הזדמנות פז, שאותה אפשר יהיה לנצל לצרכים תעמולתיים או לצרכים של הרחבת ההשפעה שלהם ושל תפיסותיהם, והם מגישים מאמץ גדול מאוד כדי לארגן את המשחקים ולהבטיח שהם יתקיימו באורך המוצלח ביותר. ובמקביל מתחיל קמפיין בינלאומי רחב מאוד כדי או בקריאה להחרים את המשחקים האולימפיים של ברלין מטעמים פוליטיים, מטעמים אידיאולוגיים, אבל כן גם מטעמים ספורטיביים, משום שאנחנו נמצאים בעיצומה של תחרות, בעיצומה של מחלוקת באשר לאופייה של הפעילות הספורטיבית, במיוחד זו שמקודמת על ידי המדינה או על ידי ארגונים בינלאומיים, בין כאלה שמדברים על ספורט שהוא תחרותי באופיו, כזה ש בראש ובראשונה מיועד לשבור שיאים, לבין כאלה שמדברים על ספורט עממי, שההשתתפות במשחקים חשובה לא פחות מן התוצאה שמושגת באותם משחקים, ושלכן גם מאפשרת תפיסה כזאת השתתפות גילאית רחבה יותר, לאו דווקא של אנשים נאמר בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, אלא גם צעירים יותר ומבוגרים יותר, השתתפות שמאפשרת באופן רחב יותר לנשים לקחת חלק בפעילות הזאת, והשתתפות שכוללת ענפי ספורט מגוונים יותר ורחבים יותר, לא רק מה שהוגדר עד שנות ה-30 כענפים החשובים במרכאות שעליהם צריך להתחרות במשחקים אולימפיים.
כלומר, הספורט העממי הוא ספורט הזה בשביל הכיף ולא בשביל ההישגים?
הספורט העממי, לפחות על פי התפיסה שעומדת מאחוריו, מיועד לפיתוח גופני שהוא חלק בלתי נפרד או מרכיב מלווה להתפתחות המוסרית והערכית של האדם כאינדיבידואל וכחלק מקבוצה חברתית רחבה יותר. ולכן מבחינה זו יש רצון לטשטש במידה מסוימת את האלמנט התחרותי. כולנו צריכים להשתתף, כולנו זכאים להשתתף, ועצם הפעילות הספורטיבית ללא קשר לתוצאה או לנתונים שנמדדים בתום המרוץ, המשחק, התחרות, היא שחשובה. ההשתתפות ולאו דווקא מה שנקרא records, מושג שמופיע כמובן בדיונים שהתקיימו באותן שנים.
ובמרחב הארץ ישראלי זה בעצם נופל על הקרע בין הפועל ומכבי.
נכון, שהקרע הזה מלמד על מאבק פוליטי, על מאבק חברתי, ועל מאבק באשר למשמעות של הספורט. ארגון מכבי הוא ותיק יותר בארץ ישראל, הוא מוקם כבר בתחילת שנות העשרה של המאה הקודמת, ארגון הפועל הוא מאוחר יותר, הוא קם כמובן רק לאחר הקמתה של ההסתדרות הכללית של העובדים היהודים בארץ ישראל, כלומר באמצע שנות ה-20, וזהו מאבק בין מחנות פוליטיים שאינו בוחל באמצעים, ושלמרות השותפות לאידיאולוגיה הציונית, כל צד מנסה להדיר את הצד השני מן הפעילויות שהוא מקדם, גם כאשר מדובר בפעילויות בינלאומיות. במידה מסוימת, 1935, מייצגת את אחד השיאים במאבק הפוליטי-חברתי-ספורטיבי הזה, סביב אירועי המכבייה השנייה שהתרחשה כאן, ושהייתה אירוע גדול, רב משתתפים, משמעותי מאוד. האתלטים, הספורטאים של הפועל, לא לוקחים חלק, לא משתתפים במשחקי המכבייה השנייה, וזה מבחינת התאחדות הפועל סוג של בגידה, אם תרצו, במאבק המשותף כאן בארץ ישראל, או סוג של תקיעת סכין בגב, אם נשתמש במושגים שהם עשו בהם שימוש. וגם ההחלטה שהתקבלה על ידי הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שנשלט בידי מכבי, מזינה את המאבק, את המחלוקת הזו. כבר ב-1934, זמן קצר אחרי הקמתו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי, מגיעה אליו הזמנה מברלין להשתתף באולימפיאדה של אוגוסט 1936. וראשי הוועד האולימפי הארץ ישראלי החדש כאמור, שזה עתה הוקם, נמצאים כאן באיזושהי דילמה, להשתתף או לא להשתתף, זו השאלה. וההחלטה בסופו של דבר היא שלא להשתתף, אבל היא מנוסחת באופן מאוד זהיר, מתון, מדוד, אחראי. לא בטענה שאנחנו לא ניקח חלק באירוע שמקדם משטר גזעני, אנטישמי, מדיר, לאומני וכולי וכולי וכולי, אלא כיוון שהוועד האולימפי הארץ ישראלי זה עתה הוקם והוא בשלבי התארגנות, הוא אינו יכול לקחת על עצמו את ארגון משלחת ספורטאים מארץ ישראל לברלין. שוב, מבחינת התאחדות הפועל, זוהי בגידה, זוהי הוכחה לכך שהבורגנים בסוג הספורט שהם מקדמים חוברים באופן כזה או אחר, או לפחות אינם מתנגדים באורח פעיל ללאומנות, רודנות, אנטישמיות וכדומה. בראש הוועד האולימפי ארץ ישראלי עומד הקולונל פרדריק הרמן קיש, שהוא סבו של חבר הכנסת קיש שאנחנו מכירים היום מן הפוליטיקה שלנו.
איך יכול להיות שהזמינו את היישוב להשתתף, הוא לא מדינה? כלומר, איך יכול להיות שארגון או אוכלוסייה שהיא לא מדינה עצמאית מוזמנת לאולימפיאדה?
ההחלטה בעצם לא הייתה החלטה גרמנית. ברגע שהוועד האולימפי הבינלאומי אפשר את הקמתו של ועד אולימפי בארץ ישראל, אז גם כאן היינו זכאים להשתתף בכל משחקים אולימפיים, וכיוון שהגרמנים ניסו להדוף טענות ולשמוט מתחת למתנגדי החרם את האפשרות לטעון שמדובר במשחקים שאינם מכילים את כולם, שאינם מאפשרים ליהודים להשתתף, אז יש לך הזמנה רשמית לכאן. והאמת היא שהתאחדות מכבי בגרמניה, שהייתה כמובן תחת לחץ של המשטר הנציונל סוציאליסטי, הפצירה בוועד האולימפי הארץ ישראלי להיענות בחיוב להזמנה הזו. כאמור, בסופו של דבר ההחלטה הייתה שלא להשתתף.
אז אוקיי, הוועד האולימפי הארץ ישראלי מחליט לא להשתתף באולימפיאדה בברלין, ומתחילה התארגנות לקראת האולימפיאדה העממית בברצלונה. ומה קורה אז? מי רוצה לנסוע לשם?
תראי, להתאחדות הפועל ברור מלכתחילה שהם צריכים להשתתף במשחקים האלה. ראשית, כבר נוצרה, אם אפשר לומר, מסורת במרכאות של השתתפות של נציגי הפועל בתחרויות ספורט בינלאומיות, ספורט פועלים בינלאומיות. הם עשו את זה קודם לכן מתחילת שנות ה-30 בווינה ובפראג. ועכשיו כאשר מתארגנת אולימפיאדה כזו במרכאות או שלא במרכאות, כמעט ברור מאליו שנוסעים להשתתף בה ומייצגים את ספורט הפועלים הארץ ישראלי. בהחלט הנסיבות של היישוב ב-1936 מסייעות להחלטה כזאת. אנחנו כולם זוכרים 1936, תקופת המאורעות או תקופת המרד הערבי הגדול או תקופת העלייה בלאומיות הפלסטינית כתגובה ללאומיות הציונית, כך שהיישוב נאבק על מעמדו, על התבססותו, היישוב היהודי, התבססותו כאן בארץ ישראל. וזו הזדמנות לנצל במה בינלאומית בעלת חשיבות כדי להציג את העמדה של היישוב, להגיד אנחנו חותרים לדו-קיום בין יהודים וערבים, אנחנו כמייצגי ארגוני הפועלים בארץ ישראל חותרים להגן על האינטרסים של פועלים יהודים וערבים כאחד, אבל אנחנו קורבן ללאומנות, בדיוק כפי שהשמאל האירופי קורבן ללאומנות באיטליה, גרמניה, פולין, אוסטריה וכדומה. כך שבהחלט יש פה גם עניין להציג את העמדה של היישוב היהודי המאורגן.
ברוח הזו של התגובה של הפועל כתשובה ללאומנות ואחוות עמים, נשקלה אפשרות של לשלוח ספורטאים, כדורגלנים ערבים גם לאולימפיאדה העממית?
התשובה היא לא. האמת שההסתדרות הכללית, למרות שהתיימרה לייצג את, בתחילת דרכה, את כלל העובדים בארץ ישראל, הפכה להיות אחת הזרועות של היישוב היהודי כאן בארץ ישראל, פלסטינה, בחרו את השם שאתם רוצים. וכאשר מדובר בנבחרות של ארץ ישראל שמייצגות את הטריטוריה הזאת מחוץ לגבולותיה, אז הבריטים הם שמארגנים את הנבחרות האלה ודואגים לייצוג במידת האפשר שווה של שחקנים יהודים וערבים. כשיוצאת נבחרת ארץ ישראל לשחק במצרים באותה תקופה, אז שומרים על איזשהו איזון מספרי בין יהודים וערבים. אבל בשלב הזה של אמצע שנות ה-30 הפועל מאגדת בעצם ספורטאים יהודים. ולא מעט מהם הם אתלטים ספורטאים מן השורה הראשונה ממש, כלומר כאלה שהיגרו לארץ ישראל אך זמן קצר קודם לכן, למשל ספורטאים יהודים שהשתתפו במכבייה השנייה ב-1935 ונשארו כאן בארץ ישראל עם תום המשחקים האלה. זו הייתה בין השאר דרך לעקוף את המגבלה על ההגירה שהטילו השלטונות הבריטים, או כאלה שהגיעו עם הוריהם לארץ ישראל כאשר היו ילדים, אבל מהגרים ובני מהגרים שכמה מהם הגיעו כבר עם מדליות, אליפויות לאומיות שהם זכו בהם באוסטריה, בהונגריה, בפולין. זה נכון גם לגבי אתלטים גברים וגם לגבי אתלטיות נשים, ואולי כשנדבר על משלחת הפועלת צריך יהיה להזכיר קודם לכל את סוניה לוין, שהייתה גדולת הספורטאיות של ארץ ישראל ואחר כך מדינת ישראל, סבתא של כדורסלן חשוב, אימא של כדורסלן חשוב, סבתא של כדורגלן חשוב, מישהי שזכאית לביוגרפיה מחקרית אקדמית משלה על הטראג'קטורי שלה, על הדרך שהיא עשתה הן בפולין והן כאן בארץ ישראל.
איזה ספורט הייתי הייתה? במה היא עסקה?
היא עסקה קודם כל בהדיפת כדור ברזל, זריקת דיסקוס, זריקת כידון, אבל הייתה גם כדורסלנית, ועם הישגים שהעמידו אותה בשורה הראשונה בעולם כולו.
אני אשמח אם באמת נדבר על המשלחת, על דרכה לאולימפיאדה שלא הייתה.
נכון מאוד. אז קודם כל צריך לומר שבאולימפיאדה הזו שלא הייתה, כבר היו ערב פתיחתה בברצלונה כ-6,000 ספורטאים כדי לקחת חלק פעיל בתחרויות, וכ-20,000 צופים, כלומר מדובר היה באירוע המוני. הוא אמור היה להתחיל ב-19 ביולי 1936, אבל בלילה שבין ה-18 ל-19 ביולי בעצם פורצת מלחמת האזרחים ומורידה מעל הפרק את האפשרות לקיים את המשחקים כפי שתוכננו, ומרבית הספורטאים שהתקבצו בברצלונה לקראת המשחקים האלה, לקראת האולימפיאדה העממית הזאת, עוזבים את העיר בדרכם למדינות המוצא שלהם, אבל כ-200 מהם נשארים בספרד והופכים להיות המתנדבים הבינלאומיים הראשונים שמנסים לסייע בגופם ממש להגנתה של הרפובליקה מפני ההתקוממות הלאומנית, וביניהם יש גם 3 ספורטאים ארץ ישראלים. אבל לפני שנדבר עליהם, נדבר על המשלחת כולה. אנחנו מדברים על משלחת של כ-30 איש, כלומר משלחת אמיתית, לא בודדים. יש בראש ובראשונה קבוצת כדורגל שם, שיש בה את מיטב הכדורגלנים הארץ ישראלים.
ממש קבוצה, 11 שחקנים ומאמן? קבוצה מלאה?
ממש קבוצה עם מאמן אירופי חשוב מאוד, שהה חודשים אחדים בארץ ישראל בדיוק באמצע שנות ה-30, ואחר כך יעזוב את ארץ ישראל, אבל יחזור למדינת ישראל ב-1950 ולהפועל תל אביב. שנדור נמש היה דמות ידועה בכדורגל האירופי וגם מחוץ לגבולות אירופה, גם בארצות הברית באותם שנים, לפעמים מוכר בשמו אלכסנדר נויפלד. דמות מאוד מרכזית שעוררה סיפוק גדול מאוד בקרב מארגני האולימפיאדה העממית, שיכלו להגיד בבולטינים שהם פרסמו, בהודעות שהם הוציאו לתקשורת, הנה מגיעה גם נבחרת כדורגל או קבוצת כדורגל עם מאמן כל כך בולט. אז קודם כל היו כדורגלנים, אבל היה גם מתאבק והיו מתאגרפים, והייתה קופצת לגובה, והייתה זורקת הכידון והדיסקוס וכדור הברזל, כלומר, יחד עם המלווים, מאמנים, עסקנים של הפועל, אנחנו מדברים על משהו כמו 30 איש, משלחת בלתי מבוטלת, והמשלחת הזאת עושה דרך ארוכה בדרכה לספרד, יוצאים על אונייה מנמל חיפה, מגיעים לאלג'יר, אחר כך לטוניס, אחר כך לנמל מרסי, ושם עולים על רכבת כדי להגיע לגבול עם ספרד, לאזור הפירנאים, אבל שם הם בעצם נעצרים, כי כאשר הם מגיעים לשם כבר פרצה מלחמת האזרחים הספרדית. אחד מראשי המשלחת כבר נמצא שם, אבל הם מקבלים הוראה להמתין כדי לראות האם המשחקים אכן התרחשו, והם יכולים להמשיך את דרכם בבטחה מהפירנאים עד לברצלונה, או שמה הם בעצם צריכים לסוב על עקבותיהם, כפי שבסופו של דבר מרביתם אכן עשו.
מי מימן את כל זה? מי שילם על הכרטיסי נסיעה?
שאלה טובה. ככל שאנחנו יודעים, ואין לנו מספיק תיעוד על זה, אין לנו מספיק מסמכים על זה, חלק מן ההוצאות מומנו או היו אמורות להיות ממומנות על ידי המארגנים בברצלונה, וחלק על חשבון התאחדות הפועל. יש לנו מסמך למשל שמציין מי מהספורטאים זקוק לויזה ומי ישלם על הויזה, אבל אין לנו מספיק מידע על מימון הוצאות הנסיעה ומה שאמור היה להיות הוצאות השהייה בברצלונה שבסופו של דבר לא התרחשה.
אז הם נתקעים? כלומר, נתקעים בגבול ו...
הם נתקעים בגבול, בכפר קטן, בפורטבו, ומתחילים לנסות במשך ימים אחדים לקיים איזושהי שגרת חיים, אם תרצי להרוג את הזמן במרכאות, משחקים עם ילדי הכפר שם, וישראל קרמי, שהוא אחד מראשי המשלחת, יוצא בדרכו אל ברצלונה לפגוש את ה... עסקן האחר שכבר נמצא שם, להעריך מקרוב את המצב, את הסיכויים לקיום המשחקים. בזיכרונותיו אנחנו נתקלים בסיפורים על מסע שהתארך כמובן יותר מן הצפוי, שנאלץ להיעצר במחסומי דרכים רבים, שלא פעם חיילים או מיליציות חמושות מאיימים עליהם, מבקשים להבין מה יעדם ומה הם מבקשים לעשות בברצלונה, ואז כשהם מגיעים לברצלונה הם כבר רואים את הפגיעות הראשונות, את חורי הכדורים בבניינים שונים במרכז קטלוניה, מתרסים שכבר הקימו ארגוני פועלים ומיליציות עממיות, קורבנות שכבר נפלו עם תחילת ההתקוממות שהתרחשה שם.
אלפי הספורטאים והאוהדים שהגיעו לאולימפיאדה הזו, הם אמנם נקלעו לסיטואציה של מלחמת האזרחים הזאת, אבל הם גם היו צד בה בסופו של דבר, כי הם מזוהים מאוד עם החלק המתגונן של מלחמת האזרחים הזו. זה גם אומר שהם בעצם היו תחת סכנה.
כן, למרות ש... בברצלונה, בקטלוניה, מהר מאוד מצליחים לדכא את ההתקוממות, ועיקר זירות הלחימה מתרחשות הרחק משם, אבל אין ספק שבאווירה של אותם ימים של המחצית השנייה של יולי לא ניתן היה לעלות על הדעת לקיים את המשחקים כמתוכנן. מחצית מן הספורטאים היו כמובן ספרדים, אם כי כאן אני צריך לומר משהו לגבי הייצוג של משלחות שונות במשחקים האולימפיים העממיים האלה, וזה חוזר לאחת מנה, באיזשהו אופן לאחת מהשאלות הקודמות שלך. מאפשרים באולימפיאדה העממית הזו השתתפות הן על בסיס מדינתי, הן על בסיס אזורי, כלומר יש למשל משלחת של אלזס לורן, ויש משלחת בסקית נפרדת ומשלחת קטלנית נפרדת ומשלחת נפרדת לגליסיה, כלומר הכרה בזהויות הפריפריאליות הן בספרד והן מחוץ לה. יש ייצוג לקולוניות אם תרצו, משלחת של מרוקו שנמצאת באותה עת שני שליש ממנה תחת שלטון קולוניאלי צרפתי, שליש ממנה תחת שלטון קולוניאלי ספרדי, ומשלחת ארץ ישראלית. יש משלחת של גולים יהודים מגרמניה הנאצית, יש משלחת של גולים אנטי פשיסטים מאיטליה וגרמניה, יש משלחת של משהו כמו התאחדות הסטודנטים הבינלאומית. כלומר, יש ניסיון לייצוג רחב יותר, מכיל יותר, מאשר במשחקים האולימפיים, ייצוג נשי הרבה יותר משמעותי, ובכרזות, בתעמולה של האולימפיאדה העממית לקראת כינון המשחקים, דגש גם על הטרוגניות רבה מאוד מבחינה גזעית. כלומר, בפוסטרים השונים, בכרזות השונות, מופיעים גם אתלטים שחורים, או אתלטים שגוון אורם אינו לבן. ב-50 הגוונים של לבן, לא יודע מה, צהוב, אדום, אפור, שחור, מה שתרצו. אז מבחינה זו יש ייצוג הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו רואים במשחקים אולימפיים אחרים. בוודאי שזה גם חלק מן ההתרסה כנגד המשחקים האולימפיים שנפתחו זמן קצר אחר כך בתחילת אוגוסט בגרמניה, שמייצגת ערכים גזעניים, אריים, ושמתייחסת בבוז לבני קבוצות אתניות וגזעיות אחרות. אבל כן, האתליטים שהיו שם מזוהים פוליטית עם השמאל האירופי בן הזמן, חשים אהדה לרפובליקה המותקפת, ובכל זאת מרביתם עוזבים, חוזרים הביתה, וכאמור רק כ-200 מתוכם נשארים בחצי האי האיברי כדי להצטרף ללחימה ממש, קודם כל בחזית אראגון, לא הרחק מברצלונה, ושלושה מן הספורטאים היהודים, שלושתם קומוניסטים, נשארים אף הם בספרד. חיים אלקון, שאמור היה להיות שופט כדורגל, והוא נהרג כבר באוגוסט 1936, בקרבות באזור מדריד שכבר מתרחשים. נחום וייס, שנהרג בנובמבר 36, והכדורגלן הגדול ביותר של ארץ ישראל המנדטורית, אמרי יעקובי, שהוא נהרג בפברואר 1937. במידה מסוימת בעקבותיהם יגיעו אחר כך מתנדבים ארץ ישראלים אחרים, והצטרפו לבריגדות הבינלאומיות שמתחילות למלא תפקיד משמעותי החל מספטמבר 1936.
איפה ברית המועצות באולימפיאדה ובמלחמה?
איפה ברית המועצות באולימפיאדה העוממית? זו שאלה מצוינת, מה שאומר שהתשובה שלי תהיה טנטטיבית ולא לגמרי נחרצת. ברור שהימין הספרדי והימין האירופי בכלל הציג מלכתחילה את היוזמה הזאת לאולימפיאדה העוממית כעוד אירוע של ספרטקיאדה, כלומר של ארגון אירועי ספורט בינלאומיים שיזמה ברית המועצות החל משלהי שנות ה-20, ושהמפגש הראשון היה במוסקבה. כלומר, מדובר באירוע קומוניסטי, לא מעט אנשי ימין יגידו גם באירוע יהודי, ולכן צריך להתייחס אליו עם חשיבות מוגבלת. לשלטונות של קטלוניה, לממשלת קטלוניה, היה עניין להציג את המהלך הזה כיוזמה שלהם ושלהם בלבד, כלומר מהלך קטלני אוטונומי. ככל הנראה ברית המועצות הייתה מעורבת באופן הרבה יותר משמעותי ממה שנתינו להניח עד לאחרונה, בדחיפה ובעידוד של ארגון המשחקים האלה, אבל לאכזבתם של קומוניסטים רבים, לא מעט סוציאליסטים גם כן, ברית המועצות אינה משתתפת באולימפיאדה העממית, כלומר לא שולחת משלחת ספורטאים לאולימפיאדה העממית. ומדוע יונה אינה עושה את זה? יש כאן כמה שיקולים. אנחנו מדברים על מדיניות מאוד זהירה של ברית המועצות בשלב הזה, לסטלין ברור שהאויב הגדול ביותר על ברית המועצות זו גרמניה הנאצית. לסטלין ברור שלבדו הוא לא יוכל להתגונן מפני מתקפה אפשרית של גרמניה הנאצית אם וכאשר תתרחש. הוא מחפש דרכים, סטלין, ליצור איזושהי חזית, איזושהי ברית עם אנגליה ועם צרפת כנגד הגרמנים. הוא משתדל להימנע מכל מהלך שיכשיל את זה, מכל מהלך שיצייר אותו כמי שמחפש אך ורק בני ברית בשמאל ולא כל כך במרכז ובימין. ברית המועצות של אותם שנים מנסה להשתלב בפעילויות של הוועד האולימפי הבינלאומי, לקבל הכרה כשותף לגיטימי בפעילות הספורטיבית הבינלאומית, ולכן להצטרף בפועל באופן גלוי רשמי לאולימפיאדת נגד לזו שמארגן הוועד האולימפי הבינלאומי בברלין, כנראה נתפס בין סטלין כמהלך שאינו נכון. צריך לומר שמבחינת ממשלת קטלוניה של אותו זמן זה היה נוח, הם העדיפו במידה רבה שברית המועצות לא תשתתף ולא תצבע את האירוע הזה בצבע שהוא מדי חד מפלגתי. מבחינתם זה היה צריך להיות ביטוי לחזית רחבה יותר של שמאל קומוניסטי ולא קומוניסטי, אבל גם של מרכז ואולי אפילו ימין מתון שהוא אנטי פשיסטי.
אנחנו מדברים על אירוע שהוא בעצם נקודת מפגש של אידיאולוגיות פוליטיות שעיצבו את המאה ה-20 ואידיאולוגיות ספורטיביות, ושכולו מתרחש בימים הראשונים של אחד האירועים המשמעותיים של אירופה באותה תקופה, והוא גם סיפור נהדר כשלעצמו כמובן, ולמרות זאת הוא פחות נחקר כפי שאתה מספר, מפני שבעיקר כי הוא בסופו של דבר לא התקיים.
נכון מאוד, אתה נוגע פה בסוגיה מרתקת מהרבה מאוד בחינות. הסיפור, ההיסטוריה, ובספרדית אנחנו משתמשים באותה מילה, היסטוריה זה גם סיפור, הסיפור, ההיסטוריה של האולימפיאדה העממית זכה לתשומת לב מעטה יחסית, קודם כל משום שהוא לכאורה לא אירוע. בפועל המשחקים לא התקיימו, אבל כמובן ש התהליכים שהובילו לארגון האולימפיאדה העממית הזאת, האופן שבו זה נוהל, שאלות של מימון, אידיאולוגיה, האינטרסים הספרדים מצד אחד, הקטלנים הספציפיים מצד שני, ואלה של הכוחות האנטי-פשיסטים האירופיים בכלל, הוא סיפור מרתק. מבחינתי זה בהחלט אירוע שהתרחש, גם אם המשחקים עצמם, לא, שריקת הפתיחה להם מעולם לא נשמעה. מי מגייס את הספורטאים, היכן, לפי איזה קריטריון הם מגיעים, איזה ענפי ספורט נכללים, העובדה שמוסיקה, ריקודי אב ואירועי פולקלור הם חלק בלתי נפרד מן התוכנית הזאת, בכלל לעבור על התוכנית, כן, על אופי הפעילויות שתוכננו, יש בזה כדי לבחון איזושהי אלטרנטיבה לתפיסות היותר דומיננטיות ולמשחקים האולימפיים שכן התקיימו בברלין ימים אחדים לאחר מכן. בכלל, כאשר חוקרים היסטוריה, צריך בהחלט לבחון גם את החלופות לתהליכים ואירועים שבסופו של דבר כן התרחשו, משום שבסופו של דבר מרביתנו ההיסטוריונים איננו דטרמיניסטים, אנחנו לא סבורים שכל אירוע התרחש משום שחייב היה במרכאות להתרחש ולא יכול היה להיות אחרת, אנחנו בהחלט יודעים שיכול היה להיות אחרת, ומי מאיתנו שזוכר את כתביו של חוסה אורטגה גסט, הפילוסוף הספרדי שבין השאר חיבר את מרד ההמונים, ספר שתורגם לעברית, דיבר בזמנו על על הרגע ההיסטורי המהסס, על כך שלא פעם התהליכים, האירועים יכולים להתרחש כך או אחרת, אבל מי שהתרחשו כך, כולנו מנסים להסביר למה זה היה צריך להתרחש כך, אם כי למעשה במידה רבה של סבירות זה היה יכול להתרחש גם אחרת. ולכן יש כמה מן המחקרים שלי, כמה מן הספרים שלי שעוסקים, ולאו דווקא בהקשר של ספרד ולאו דווקא בהקשר של ספורט, באלטרנטיבות שהתחילו להתגבש לתהליכים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר לא הגיעו לכלל מימוש, למרות שזכו בתמיכה בלתי מבוטלת, למרות שהיה להם עוגן או בסיס איתן מבחינה חברתית, פוליטית או אידיאולוגית. כך שמבחינתי היה דווקא קסם במחקר על אירוע שכביכול לא התרחש. אבל תשומת הלב המעטה יחסית שניתנה לאולימפיאדה העממית קשורה לכך שעד לאחרונה, כפי שאתה יודע היטב, נושאים שקשורים בספורט לא זכו לתשומת לב מספקת. הייתה במשך תקופה ארוכה מאוד תחושה שספורט זה לא מספיק חשוב, ענפי ספורט מסוימים במיוחד כמו כדורגל זה לא משהו שראוי מחקר, ויש כל כך הרבה ציטוטים משעשעים יותר או משעשעים פחות של אינטלקטואלים חשובים ממש שמדברים בזלזול על ה-11 צעירים האלה שמתרוצצים מאחורי איזשהו כדור על קר דשא, איזו משמעות יש לזה בכלל. אז גם העניין המסוים שלי בהיסטוריה של ספורט, אבל במיוחד שימוש בספורט כאיזושהי עדשה לבחינה של תהליכים רחבים יותר, חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וכלכליים, גם זה משך אותי למחקר על האולימפיאדה העממית שלא יצאה לפועל ב-19 ליולי 1936.
מלחמת האזרחים הספרדית הרי גם הייתה יריית הפתיחה בעצם במידה רבה למלחמת העולם השנייה שהגיעה לאחר מכן, האימות בין הימין והשמאל באירופה, עיצוב העולם החדש, נפילת ברית המועצות לאחר מכן, ועיצוב העולם כפי שאנחנו מכירים אותו מבחינה פוליטית. זו המורשת, נקרא לזה, המדינית פוליטית של האירועים שאנחנו דיברנו עליהם. מה המורשת הספורטיבית? איפה אנחנו רואים היום את האידיאולוגיה הספורטיבית שניסתה לבוא לידי ביטוי באולימפיאדה הזו? כי התחושה היא שלמעשה במובנים האלה האולימפיאדה של ברלין 36 ניצחה.
זה נכון או שמבחינת התפיסות שמדריכות את אירועי הספורט הבינלאומיים, אירועי ספורט הרעבה, ניצחה הגישה ששמה דגש על הישגים, על תוצאות, הרבה יותר מאשר על השתתפות, על הצורך לאתר יחידים בעלי כישרונות גופניים כאלה ואחרים, להשקיע הרבה מאוד בטיפוח שלהם, על חשבון מפעלי ספורט שכוללים השתתפות עממית ורחבה. אבל זה נכון רק במישור של אותם מגה אירועים בינלאומיים, משום שבמקביל עיקר הפעילות הספורטיבית של מרבית האנשים אינה כזו שתלויה בשבירת שיאים. נכון שגם כאשר אנחנו משחקים בשכונה אנחנו רוצים לנצח, ועדיין החוויה של פעילות ספורטיבית משותפת היא משמעותית יותר עבור רובנו. יש פער גדול מאוד בין מה שנראה על מסכי הטלוויזיה לבין חיי היומיום של מרבית האנשים. כך למשל כדוגמה את ארצות הברית וכדורגל. לכאורה לכדורגל אין שום חשיבות בארצות הברית, או מגזים כמובן, יש לו נאמר חשיבות מעטה, בשעה שמשחקים כמו בייסבול, כמו פוטבול אמריקאי וכדורסל הרבה יותר חשובים. והמשחקים האלה הם אכן חשובים, והם אלה שמשודרים בטלוויזיה, והם אלה שהחברות הכלכליות מממנות באמצעות הפרסומות בטלוויזיה. אבל אם תסתכל על פעילות ספורט של ילדים וילדות, נערים ונערות בארצות הברית, כדורגל הוא אולי הספורט הפופולרי ביותר. וכאשר אותם ילדים וילדות, נערים ונערות משחקים בכדורגל, כן, כל קבוצה רוצה לנצח. זה בהחלט יעד חשוב, ובכל זאת לא באותו אופן שבו היום מנסים לאתר בשביל הספורט המקצועני ילדים בני 12, לשים אותם באקדמיות כדורגל בפורטוגל או במקום אחר, ולנסות להוציא מתוכם את הלאו מסי הבא, הרונלדו הבא, או האמבפה של הדור הבא של כדורגלנים. כך שצריך לשים לב, כמו שבכלל צריך לקחת בחשבון את הפערים שבין רטוריקה ציבורית למציאות חברתית, בין מה שנראה על המסך לבין האתגרים של היום יום שכל אחד מאיתנו צריך להתמודד איתם.
תודה רבה פרופסור ריין.
תודה רבה.
שמחתי על ההזדמנות לשוחח על נושא כזה.
תודה לפרופסור ריין, ונמשיך בפרק הבא.